וחיי עולם נטע בתוכנו. בסייעתא דשמיא, ירושלים, ט' ניסן תשע"ד, מסר מאת בנימין. העולם שלנו היום הוא מאוד שחור, ובזמנים הטובים הוא אפור. הוא מביא אותנו להרגשות לא טובות, רגשות של דיכאון, ואף אחד לא יודע למה. מנסים לשמוח, וזה פשוט לא בא. מנסים לבכות, וגם זה לא מגיע. מנסים למצוא את היסח הדעת בכל מיני דברים קטנים, אבל גם זה לא הולך. אנחנו לא מוצאים את עצמנו, לא מוצאים את השמחה, לא מרגישים שעולים דרך התפילה, פשוט מרגישים לא פה ולא שם, עם פחד גדול. כי אלה שרגילים להרגיש איזה קשר עם השם, גם זה לא תמיד הם מרגישים. ואלה שרודפים את עגל הזהב, פתאום מרגישים שההמבורגר לא כל כך טעים, והקולה מרה מדי, והסרטים לא מעניינים, והפחד גדול. אני רק רוצה קצת לעבור על מה זה החיים בכלל, ואיך להסתכל על זה. דיברנו פעם שנשלחנו לעולם הזה לתקופת זמן מסוימת, כדי לתקן. וכמו שנכנסים לצבא שעוברים אימונים, כל מיני תרגילים, כדי להכין את החייל לקרב, בדרך כלל חודשיים, שישה שבועות. כך אצלנו בחיים זו גם כן תקופה. לפעמים עובר אפילו לא נולד בתור ילד ממש, שלא נדע. לפעמים זה ילדים שהולכים מהעולם הזה, שלא נדע. ולפעמים זה אנשים מבוגרים, שחיים עד 120, או אפילו יש אנשים שהגיעו עד 110 בימים שלנו. ובזמן הקדום היו חיים הרבה יותר. מתושלח חי עד 900 שנה, אבל בסופו של דבר כל אחד עובר את המוות. נגמרים החיים, נגמר הזמן שלנו בצבא, והולכים הביתה. אבל אנשים מפחדים מזה, כי הם חושבים שכל החיים זה החיים שאנחנו חיים עכשיו. וכשאדם מסתלק מן העולם הזה, עצובים מאוד, כי הוא יהיה חסר לנו. וגם זה מפחיד אותנו, כי זה נורא למות, שלא נדע. לראות שהגוף נכנס לתוך האדמה ומכסים אותו. פחד הסבל של הקבר הוא מאוד גדול אצל בני אדם, כי הם לא מבינים שהחיים לא החלו עם הלידה שלהם ולא נגמרו עם המוות שלהם. זה רק זמן קצר עם הרבה עבודה לעשות. ובחיים שלנו עכשיו, במשך תקופת החיים, קושרים קשר עם חברים, עם החברות, עם האישה או עם הבעל, עם הילדים והנכדים וכו' וכו'. ואם חס ושלום לוקחים מאיתנו אחד מאלה, אז העולם נגמר בשבילנו. אבל זה לא בדיוק ככה. וכל העולם הזה הוא בסך הכל אחיזת עיניים. הוא בנוי בצורה שנבין שיש לנו עבודה לעשות פה, שבשביל זה הגענו לפה, כי אין סיבה אחרת שהגענו הנה. אז לכן, נכון, אנחנו קושרים קשר חזק עם כל הקרובים שלנו, או עם חלק של קרובינו, אבל יש לנו עבודה לעשות. ולכן, כאשר בינינו יודעים ומבינים את זה, יכלו לחזור ממלחמת העולם השנייה, שאיבדו שלא נדע את כל המשפחה שלהם, כמו הרן ורבה, זכר צדיק לברכה, שאיבד את כל הילדים שלו, את האישה שלו, ובכל זאת הגיע לארץ, והקים משפחה חדשה, ובנה חסידות ובית חולים וכו' וכו'. אז מה? בוודאי שהוא ידע מה יקר לו. הוא הבין שכולם כולם נשלחו לעשות עבודה. וגם הילדים שלו, שנהרגו על קידוש השם, הם באו בשביל זה. נכון, כאב לו הלב, הוא אהב אותם, אבל הוא היה חזק, והוא ידע. עכשיו העבודה שלו זה לבנות מחדש, ואכן הוא בנה, הוא הקים מחדש. אבובה ורבה, זכר צדיק לברוכה, הגיע לאמריקה עם האמא שלו ועם הבן שלו. אבל הוא השאיר משפחה שלמה שכולם נהרגו, כל הילדים שלו. והייתה לו משפחה גדולה שנכחדה וגם אשתו. והוא בנה קהילה לתפארת, למופת. קהילה שהרבה שלהם היה יהודי עם שמחת חיים. זה לא שהוא לא אהב את הילדים, את אשתו, הוא ידע שזו עבודה, תפקיד. ולפעמים השם מביא אותנו לכל מיני ניסיונות שזה לטובתנו, וגם לטובת אלו שהסתלקו מהעולם הזה. ואנחנו צריכים לעשות את שלנו. מה זה אומר את שלנו? ואפילו שאנחנו נופלים, עוברים סבל קשה, אנחנו תמיד מחפשים מה התפקיד שלנו. מהו התפקיד שלנו בעולם הזה? התפקיד שלנו זה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. לעשות את רצונו. ולא לעשות חוץ מזה שום דבר. זה כל מה שיש לנו לעשות. ללמוד תורה ולעשות את רצונו. עכשיו, אנחנו הגענו לתקופה קשה ביותר. וממש מריחים את העולם של משיח. מרגישים את זה בכל מקום, בכל מקרה שקורה בעולם. עומדים לפנינו זמנים קשים ביותר שלא היה עד עתה. אמנם לא בצורה של מחנות הריכוז בגרמניה, אבל לא פחות מסוכן גם לגוף, אבל בעיקר לנשמה שלנו. אבל זהו סוף כל הסבל שעברנו מהאדם הראשון עד משיח. האדם הראשון ואשתו חטאו, ומרגע זה אנחנו נלחמים עם הנחש. אנחנו צריכים כל הזמן להילחם ולעלות מעלה, ולא להיות מושפעים מהנחש, הרשע, השקרן, שמביא אותנו לדברים נגד הקדוש ברוך הוא, שלא נדע. וזה כל התפקיד, להוציא אותו מבפנים, ולא לשים אליו לב במה שחוץ לנו, להילחם נגדו. זה תפקידנו. ועכשיו, אנחנו עברנו מתחילת המאה ה-20 ירידה גדולה בהכל, גם ביידישקייט שלנו, אבל גם אצל הגויים ישנה ירידה קשה. ויש מעט מאוד אנשים בעולם הזה שהם יהודים אמיתיים לפי זה שהנשמה שלהם הייתה בהר סיני. והתפקיד שלנו, המעטים, זה לא לתת יותר לנחש ולעגל הזהב לשלוט עלינו, ולהפוך את הדת היהודית, את החיים של בן אדם שהוא יהודי, את החיים של תורה ומצוות ומעשים טובים, החיים של תפילה אמיתית עם הקדוש ברוך הוא, לא להניח אפשרות לנחש הזה המנובל להיכנס לתוך הלב שלנו. אבל עכשיו, מתחילת המאה הקודמת, העולם נשלט על ידי גויים ויהודים, רשעים גדולים, עובדי עבודה זרה, עשירים ביותר, שרוצים בראש ובראשונה לגמור עם כל היהודים האמיתיים, כי הם האמיתיים לא ייתנו לאלה שנדבקו לשקר של עגל הזהב, לנחש, לשטן, הם לא יאפשרו לרשעים ההם להוריד אפילו כהוא זה מהדת היהודית. החיים של תורה ומצוות ומעשים טובים, החיים של אהבה לקדוש ברוך הוא. ולכן היטלר, יימח שמו, שהיה אחד מחברי הקבוצה, הוא ניסה להרוס ולהשמיד את היהודים לגמרי מן העולם, והוא נכשל. אמנם נשארו מספיק אנטישמים ואפילו גדולים, אבל הוא לא הצליח. קיימת היום קבוצה ששוב מנסה להרוס אותנו, והם שייכים ישירות לנחש, הם שייכים לאדום, הם שייכים לשטן בעצמו. ושוב, אותה המלחמה, אבל בגדול מאוד. והפעם תהיה ההכרעה הסופית. השם ישחט את השטן, את היצר הרע, ואנחנו נצא בני חורים. ונהיה מעטים, אבל עליהם ייבנה כל העולם הבא. בלי זכר של היצר הרע, בלי שום זכר של השטן, בלי זכר של כל הרשעים שנולדו מזה. ועכשיו, יהודים טובים, יהודים אמיתיים, האחים והאחיות שלי, אני רק רוצה לומר לכם, שהגיע הזמן להגיד עד כאן ולא יותר. עד כאן אנחנו מוכנים, אבל עכשיו זה נגמר, זה נגמר. אנחנו לא מוכנים. לא מוכנים לא לאכול כשר. אנחנו לא מוכנים, כמו שדיברנו, שרופא יהיה מוהל שלנו, או שבכלל לא נעשה ברית מילה, חס ושלום. אנחנו לא מוכנים לתוכנית הלאה שלכם, שזה הכל גויי, ציוני גויי. אנחנו לא מוכנים להתגייס לצבא שלכם, שזה צבא לא של יהודים בכלל, זה צבא של תינופת, לכלוך רוחני, של גנבים וכו'. אנחנו לא מוכנים להיות חלק של מדינה שהיא נגד הקדוש ברוך הוא. לא מוכנים להיות חלק של שום דבר שנגד הקדוש ברוך הוא. לא מוכנים לחייך עליכם או להוריד את הראש לפניכם. אתם הרי כאילו יהודים, אז מותר לנו להגיד עד כאן. וגם לגויים אנחנו לא חייבים לעשות את הכל. יש דברים שאנחנו חייבים להיהרג ולא לעבור על זה. אז הגענו למצב הזה עכשיו, וכל העבודה שלנו זה לחזק את עצמנו, שנגיד עד כאן ולא יותר. שאלות ותשובות. שאלה ראשונה. מנהלי בתי הספר מספרים בחוץ שהם לא מקבלים את תוכנית הליבה. לא משנים כלום בדרכי אבותינו ואמותינו. אבל זה נכנס מאחורה, ואף אחד לא אומר כלום. תשובה. נכון. אבל יש גם אנשים שאומרים לא, ואכן מתכוונים לזה. הבעיה היא פה שהכסף מדבר. אלו זמנים קשים, והתרגלו לסוג של חיים על רמה גבוהה. ולכן אין אפשרות להיות בטוחים 100% שלא ייכנסו כל מיני אנשים עסקנים למיניהם ומנהלים למיניהם שמוכנים בשקט לקבל את הכסף ובחוץ להראות כאילו שהם לא מקבלים. אבל הם ייעלמו גם כן. השם לא ייתן לזה להמשיך. באיזשהו שלב יצטרכו לבחור. כי גם החילונים לא מוכנים שישחקו את המשחק הזה. והם טיפשים. הם לא מוכנים לתת זמן שבסופו של דבר יכולים חס ושלום לנצח, הנה יצר הרע לצידם. כי בן אדם שאין לו מה לאכול ואין לו מספיק כסף, הוא יתקפל בפני זה. אבל המנהלים וכו', הם רגילים שהרבה כסף נכנס לישיבות שלהם וכו', בדרך כלל. התרגלו לרמת חיים מסוימת, ולא כל אחד יש לו את האידיאליזם, אז הוא דואג מה יהיה אם זה הכל ייפול. כל החיים שהם בנו על בסיס שלא קיים, שבשנייה אחת השם יכול לגמור, וכנראה בגלל שזה לא בנוי טוב, לא מבוסס על דברים טובים, ברור שהשם יהרוס את הכל. אז לכן, ישנם אנשים שהם לא יהודים ממש, הם ערב רב, ומה שמדבר עליהם זה הכסף ועגל הזהב, ואפילו שבונים ישיבות גדולות וכו', זה לא הרבה אומר. שאלה, קשה להרגיש באוויר את הציפייה לגאולה, מה קרה לנו? תשובה, נכון, הייתה ציפייה בין אנשים מסוימים, לא אצל כולם, ברור, הרבה אנשים בארצות הברית, באנגליה וכו', וזה פשוט כן אומרים, מדברים, אבל אף אחד לא יושב על המזוודות שלו. השם רצה שנשב על המזוודות כביכול, ושלא נבנה בתים של אבן שעומדים כמה וכמה דורות, שאנחנו נהיה מוכנים כל רגע לעזוב את המקום. יש בדיחה שליהודי לא יכול להיות לו אף פעם מספיק דרכונים שונים מארצות שונות, כי תמיד הוא צריך לברוח ממקום למקום. אבל זה השם עושה לנו רק כדי שלא נשכח מי אנחנו, ואיפה אנחנו, ומה השם דורש מאיתנו. אבל היהודים לא רוצים לדעת. יהודים התיישבו באירופה כאילו שהם אירופאים. נהנו מאירופה, נהנו מגרמניה במיוחד. אז הוא שלח תזכורת. אבל זה אחרי הרבה מאוד שנים שרוב היהודים באירופה היו מחללי שבת. ואז באה המכה כואבת, המכה הקשה ביותר. אבל יהודים טובים, תדעו שמכל הקורבנות האלו, הרוב הגדול חזרו בתשובה רגע לפני שנכנסו לתאי הגזים. שאלה, כבר דובר בספר הברית על כך שלאנשים טוב בגלות ולא אכפת להם צער השכינה, שזה המעכב הגדול של הגאולה. תשובה, בדיוק, זה לא מאלה שהם ירדו מהדרך, זה מאלה שהם חרדים, במרכאות. אמנם, חלק של אלה שירדו מהדרך גם הם היו חרדים, אבל הם מסכנים והם יקבלו את שלהם, והרבה מהם גם לא נשמות של יהודים. אבל החרדים במרכאות שסוטים מהדרך, יש עכשיו אלו שנושאים עבירות שהשם ישמור, שייכות לעגל הזהב, ירידה קשה מאוד עם הרבה התנהגות של גויים. מה אני יכול להגיד? שאלה, הרב כדורי זצ"ל אמר שלאחר תקופת שרון יתחיל לרוץ חזק התהליך של הגאולה. תשובה, אז הרב כדורי צדק ב-100%, וזה ברור. הכל התחיל בכסף שלא חלמנו על זה. לפני כמה שנים הרב כדורי נפטר? 6 שנים. תראה, למעשה זה התחיל עם התאומים, אבל 6 השנים האחרונות זה הזמן מאז שאובמה נכנס לתפקיד, ובנקודה זו זה פשוט הסוף הגמור של ארצות הברית, של הדמוקרטיה, שכל כך הרבה דיברו, של האנשים הטובים שרוצים להציל את העולם. זה הכל מת. זה מת ונקבר תחת לתאומים. וזה ירד וירד וירד. כי אובמה לא היה צריך לעשות הרבה כדי להפיל את ארצות הברית. ונשארו סך הכל כמה נוצרים שנלחמים. והיהודים שחיים בעולם של חלומות, שלא מבינים כלום מה שקורה בכלל. ואפילו אם מבינים מה שקורה, לא מרגישים ממש את הסכנה. ואלו שהרגישו כבר הסתלקו משם, הם כבר בכל העולם, וגם בארץ. אבל בכל אופן זוהי ארץ ישראל. וזהו המקום שלנו. לכן כדאי להיות פה. איך שלא יהיה, כדאי להיות פה. שאלה. עניינו של פסח הוא החינוך. כמו שנאמר, והגדת לבנך. ואנחנו שואלים את עצמנו, איך אנחנו יכולים להעביר את המסר לילדים שלנו בנוגע למצב הנוכחי? האם אין זה מדי כבד עליהם? תשובה. פשוט להגיד שהחילונים וחלק של הדתיים רוצים לקחת מאיתנו את התורה שלנו ולהפוך אותנו לגויים. זה הם יכולים להבין. הם יכולים לראות שהאפיפיור, אמר שמו וזכרו, מגיע לארץ ורוצה לקחת מאיתנו את קבר דוד המלך. ולא רק את קבר דוד, אלא גם את הכותל וגם את כל המקומות הקדושים, והם יכולים לראות. וצריכים ללמד אותם שאנחנו צריכים להקריב את עצמנו ולהגיד לא, כמו אז בפולניה או בכל מיני מקומות אחרים, כמו ביורק, יורק והעיר יורק באנגליה, שם נטבחו יהודים רבים על קידוש השם בתקופת פרעות מסעי הצלב, שאמרו לא, לא מוכנים. נכון, רצחו אותם, אבל אמרו לא. אני מקווה שבעזרת השם לא נגיע לזה שיהרגו אותנו, אבל אני לא יכול להגיד שלא. שאלה. הגאון מווילנה מסביר את כפל משמעות תפילת הקדיש בעגלה ובזמן קריב, שמבקשים שזה יהיה בקרוב, ובנוסף שתהליך זה יהיה כמה שיותר בזריזות, שכל שלבי הגאולה יזרמו זה אחר זה ללא עיכובים, שהחבלים לא יתמשכו מדי. שאלה, מה מצידנו יכולים אנו לעשות בכדי שזה אכן יהיה בעגלה, בזריזות? תשובה, אנחנו צריכים להיות זריזים, כל אחד בנפרד, ואז יהיה זריז יותר. אנחנו צריכים לרוץ לעשות את המצוות, למרות שקשה לנו אפילו רק להזיז את הרגליים. צריך לרוץ, אפילו שזה קשה לקום מהכיסא. וצריך לעשות כל דבר שזה רצון השם, אף על פי שהלב לא עם זה, אפילו שזה הכל רדוד, חייבים להילחם נגד זה, כי זהו היצר הרע. צריך להילחם ולהילחם. שאלה, מה קורה כאן? זה נראה כאילו שהעם נמצא אי שם בפלנטה אחרת. תשובה, העם עכשיו, אם מביטים למה שקורה, אנחנו יכולים לחשוב שכולם מנותקים מהמציאות. מציאות האמת שעליה דיברנו, המציאות הרוחנית והגשמית. אבל פתאום, יהודי אמיתי, השם ידליק לו את האש היהודית, והכל ישתנה. אמנם שוב, זה לא יהיה הרבה במספרים. שאלה, וגם זה בחינה מסוימת של תחיית המתים. תשובה, בוודאי, אנחנו כמו מתים בדור הזה. כשהשם ידליק לנו את הניצוץ היהודי, את אש התורה, אש המצוות, האש לעשות את רצון השם, אז זה ידליק אותנו, זה יחיה אותנו. בוודאי שזו תחיית המתים. שאלה, ישנה הרגשה שתנועת התשובה, שפעם הייתה כה חזקה וסוחפת, נעצרה. האם הסתיים כבר הבירור? תשובה, עיקר הבירור לא הסתיים. כי אמנם אלה שמוכנים לחזור בתשובה ככה, הדבר הזה פחות או יותר הסתיים. מה קרה? אתם לא מבינים שכל התנועה הזו של להחזיר בתשובה, הדבר נהיה גם כן רקוב. כל המסגרת נהייתה רקובה. אז איך אפשר להחזיר כך בתשובה? זה נהיה גם כבוד, כסף, גם להיות בין האנשים היפים, תוכניות טלוויזיה, דיבורים על פילוסופיה, כל מיני דברים. ולכן, בגלל שזה נהיה רכוב, זה לא עובד כל כך טוב. שזה היה עם אנשים אמיתיים שממש הקריבו, נתנו את כל החיים שלהם בשביל זה, להחזיר אנשים בתשובה. כי ידעו שלהציל יהודי אחד זה כמו להציל עולם שלם. זה עבד הרבה יותר טוב. עכשיו זה פשוט הפך להיות מקור לפרנסה וכבוד. לא כולם חסדי שלום, אבל אני חושב שיודעים על מה אני מדבר. שאלה, האם נצטרך לעבור עוד מצבים קשים? תשובה, נכון, צריכים לעבור דברים מאוד מאוד קשים, אבל מי שדבוק להשם לא יעבור את זה קשה, בעזרת השם. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום.